אפשר גם שיהיה, אתה יודע, שנקשקש כדי שיהיה איזשהו קטע פתיחה, אבל אני לא יודע.
זה קורה גם בפרקי ספיישל?
אם יש משהו, אז שמים, כנראה לי שכן.
נראה לי בהתאם לתמה של הפרק, נעשה את הקטע פתיחה בסוף.
לא אמורים פשוט לשים את השיר היפה שכולנו אוהבים?
תכף.
Champion of Light, Herald of Darkness.
קטע פתיחה של 13 דקות, אני בעד זה.
אני בעד זה, ואז נדבר 5 דקות וסדרנו פינה.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוג המשחקים גיימפד. פרק בלי מספר, אלא פרק מיוחד על אלן וייק 2. אני עידן זרמן ואיתי.
עידן דקל.
שחר גרין.
נועה פלשקס.
שלום נועה.
שלום, מה המצב?
בסדר, מה שלומך?
סביר, אתה יודע, בימים מעניינים אלה.
כן, טוב, אנחנו מכירים אותך, אבל אנשים ששומעים את זה, אולי, האמת, יותר סביר שהם מכירים אותך מאיתנו, בואי נדבר תכלס, אבל בכל זאת תגידי כמה מילים על הכל.
היי, אז שלום, קוראים לי נועה, אני מרגישה שאני כרגע באתר היכרויות. אני כותבת על גיימינג בארץ ודמרקר, אני עד ממש לאחרונה לימדתי גיימינג בשנקר, משחקת בערך מאז שיכולתי להגיע פיזית למקלדת, ובין היתר אני אוהבת חתולים, מציירת ועובדת כארט דירקטור בסטארט-אפ חבוט שקוראים לו ווילקו.
ולמיטב ידיעתי, לפי מה שהבנתי, ואני חושב שזה חשוב, כי בדרך כלל הדבר הזה לא אוהבת משחקי אימה.
אני שונאת משחקי אימה, אני מתאהבת משחקי אימה, גם סרטי אימה.
איזה יופי שאת פה.
כן.
שמו, ספרי אימה, האמת שאני די מחבבת, אבל משחקים וסרטים וכל מה שכאילו רואים את האימה מגיעה, זה באמת הדבר השנוא עליי בערך.
מצוין. כן, יופי. אז כן, כמו ש... הבנתם מההתחלה, לא היה לנו מספיק משחקים מעניינים לדבר עליהם בזמן הפרק עצמו. זלדה יצא בערך לרגע ההקלטה רק, אז רק בפרק הבא של גיימפוד אנחנו כנראה נדבר עליו. אבל קרה מאורע מאוד מאוד מיוחד בשבועות האחרונים, וזה שסיימתי את אלן וייק 2. מאזינים ותיקים של הפודקאסט יודעים שהתחלתי את אלן וייק 2 בערך בהשקה. באוקטובר, נובמבר, לפני...
של שנה שעברה.
כן, כן.
כן.
אני לא מתנצל על שום דבר, אבל קרו כל מיני סיבות. שתרמו לזה שאני שיחקתי בו במשך שנה, אבל אני חושב זה עדות לעד כמה אני אוהב אותו, לזה שאני בכל זאת המשכתי לשחק בו ולסיים אותו, אבל לפני שנדבר על הסיפור האישי שלי ולמה אני אוהב אותו כל כך, תגיד מה זה באופן כללי אלן וייק, כאילו לאנשים שמגיעים לכאן בלי שהם מכירים אותו, אבל נזהיר שהולכים להיות מלנת אלפים ספוילרים.
אני חושבת שמי ששמע את השיר כבר אמור בערך להבין.
לא, אני לא עושים את כל השיר. אני לא יכול לשים את כל השיר. אבל אתם יכולים ללכת לשמוע אותו בשביל אקספוזיציה, אם חסר לכם.
אפילו מומלץ.
כן.
יותר מפעם ביום, גם בכלל.
כן.
סתם בשביל הרגשה טובה.
כן, אני לא רוצה להצביע על אנשים ולתת שמות, אבל יש אנשים פה שזה השיר מקלחת שלהם, פחות או יותר. אני אגיד באופן כללי, למרות שכמור, אם אתם לא מכירים את אלן וייק ואתם חושבים שיש סיכוי קל שבקלים שתשחקו בו, אל תקשיבו לפרק הזה, יהיו... בלנת אלפים ספוילרים. אלן וייק במקור משחק שיצא ב-2010 של רמדי, חבר'ה שאתם מכירים את דברים כמו, שהכרנו בזמנו בדברים כמו מקס פיין, משחק סופר אימה סטייל סטיבן קינג שסובל ממחסור כתיבה, מגיע עם שתו לעיירה הפסטורלית והחביבה של ברייט פולס. באיזשהו שלב קורים דברים קצת מוזרים עם אישה בשירותים, לא כאלה דברים, ואז הוא מאבד את ההכרה, מתעורר כשאשתו נעלמה, וברחבי העיר יש יצורים מוזרים שמוקפים בחשיכה שתוקפים אנשים, ומפוזרים בעיירה דפים מספר שהוא לכאורה כתב, שמתארים את מה שקורה עכשיו בעיירה, כולל את מה שהולך לקרות לו עוד מעט. זה היה ב-2010. עכשיו ספוילר למשחק מ-2010, לגבי זה באמת, אני רגשות השם, כאילו, זה הנקודת פתיחה שזה שאתם... יודעים מה קרה שם? בסוף המשחק, אשתו של אלן וייק בשביל לשחרר את אשתו מהאגם שקולה אותה, מביא את היצירות שלו לתחייה, קולה את עצמו באגם, ואז היא משתחררת. יש קצת DLC שאפשר לדלג עליו בגדול, אבל שכן מציגים לנו את מיסטר סקראץ', הישות האפלה באגם, שהיא זאת שמהירה לחיים את הספרים של אלן וייק, יצרה את האלטר אגו שלו, מיסטר סקראץ', הוא כמו אלן וייק אבל ברשע. ואז בתחילת המשחק השני, אנחנו 13 שנים אחר כך, גם במשחק וגם במציאות, אלן וייק עדיין באגם, ושני שוטרי FBI, אחת מהם סאגה אנדרסון, מגיעה לברייט פולס, העיירה הפסטורלית, בשביל לחקור רציחות מוזרות. זה ההתחלה שלנו. באלן וייק 2.
הייתי מציין, אחת מהן היא סאגה אנדרסון, השני הוא אלכס קייסי, שהוא כל מיני דברים, כן? הוא גם מגולם על ידי סאם לייק, הכותב הראשי של המשחק, הוא גם נראה...
במראה, בדיבוב לא.
נכון, כן, הוא נראה כמו מקס פיין ונשמע כמו מקס פיין, כי זה אותו שחקן קול, הוא נקרא בשם של אחד מהבלשים שאלן וייק כותב, אז זה...
כל כך הרבה מטה! איזה יופי!
הוא בעיקרון מקס פיין שונה מספיק חוקי.
זה אוקיי, אם הם היו יכולים, הם היו יכולים קוראים למקס פיין, פשוט בגלל ענייני זכויות יוצרים הם לא יכולים, אבל זה אמור להיות מוזר כזה.
כן.
המונולוגים שלו בספרים הם כאילו המונולוגים שלו מהמשחק הרבה פעמים.
בגדול, נכון. אותו סגנון, אותו קטע נוארי כזה, שחור לבן, אפל... ממורמר בניו יורק בגשם.
שווה לציין גם שפשוט בכל המשחק יש רפרנסים בערך לכל משחק אחר של רמדי, אז יש שדמויות מקוונטום ברייק, שזה משחק שנראה לי שרק אני שיחקתי בו וחבל.
גם אני שיחקתי בו והוא ממש אחלה משחק.
הוא חמוד נורא, הוא לדעתי היה עובד יותר בתור סדרת טלוויזיה, אבל נהניתי ממנו בכל זאת.
הוא לא היה סדרת טלוויזיה?
הוא היה כאילו גם, אבל אני אומרת שבתור נטו סדרת טלוויזיה, ייתכן שהייתי נהנית ממנו יותר, אבל נניח זה מגניב, כי ממש בהתחלה בקוונטום ברייק יש לכם איזה מסך טלוויזיה אקראי, שאתם כזה מפעילים ואז רואים את כל מה שצפוי להיות באלן וייק 2, שזה מגניב, פשוט עם שחקנית אחרת במקום סאגה. כמובן מלא רפרנסים לקונטרול, שזה בערך המשחק שאני חייבת בעולם, אז מצב שאני אדבר עליו הרבה הפרק, אפילו שבאנו לדבר על אלן וייק. אז זהו, רפרנסים ועוד רפרנסים ועוד מלא מלא רפרנסים.
כן.
אני לא יודע חוץ מהרפרנסים איפה בדיוק הנקודה הכי טובה להתחיל, אבל עוד, נראה לי שבאמת הקטע הזה שאת לא אוהבת משחקי אימה בכלל ובכל זאת שעטת על אלן וייק 2, נראה לי שזה נקודה טובה, כי זה גם איזון טובה שאנחנו נדבר על כמה אנחנו אוהבים את המשחק, בהנחה שאנחנו אוהבים את המשחק, אם יש פה הייטר של אלן וייק שיזדהה עכשיו
ו... באנו לדבר על זה שאנחנו אוהבים אותו? רגע, איקיד. תשמע, אני שונאת אימא, באמת, כאילו, אני אסביר לכם עד כמה נניח שראיתי בזמנו בקטע של טעות לא ברורה את הצלצול בקולנוע, אני חצי שנה אחר כך, ואני נשבעת לכם, אני ישנתי עם אור, ואני הייתי בת 20 ומשהו, כן? אני ישנתי עם אור וכאילו, וואו, זה רדף אותי שנים. אימא?
תשמעי, אני לא אגיד שאני אוהב, אבל אני לא שונא אימא. וראיתי את הצלצול, ועדיין היו לי בעיות אחר כך. אז אני מבין.
זה סרט לא קל, נקרא לזה ככה. עם זאת, נושא שאני מאוד מאוד אוהבת, אפשר להגיד דברים שהם יכולים לחשב כקללות במדינות מסוימות, אז אני מאוד אוהבת כאילו כן את הצד של כאילו מתח שהוא מיינדפאקי, נקרא לזה. כן, I said a bad word, סליחה, אני מצטערת. אני מקווה שלא תזרקו אותי כרגע.
לא מדברים פה על מיינד.
אז אני מאוד אוהבת מיינדפאק, כי זה כאילו כן לדעתי הולך על הגבול הדקיק בין מתח לבין מה לעזאזל קורה פה. שזה כמו טווין פיקס, שזה גם משהו שמאוד מתחבר לאלן וייק. זה כמו נניח הסדרה של הספרים, שגם הפכה לסדרה Wayward Pines, אם מישהו קרא, שזה גם מאוד מזכיר את אלן וייק. אז כל העניין הזה של עיר קטנה עם סוד מאוד גדול ומאוד מוזר, זה משהו שאישית אני מאוד מאוד אוהבת. אם כי, כל הקטע הזה שאתם יודעים שבחשיכה יש משהו שעומד לקפוץ עליכם, זה משהו שצריך להתכונן אליו נפשית. אז אלן וייק זה משהו שאני פשוט אמרתי, יאללה, זה סיפור מספיק טוב, וזו חברה שאני מספיק אוהבת כדי להגיד, אני רוצה להסתכן בזה. עכשיו, לשחק במשחק הראשון היה סבבה, התמודדתי עם זה, זה היה באמת די שוטר אקשן עם קצת ג'אמפסקרז מטרידות.
הוא מאוד לא מפחיד, המשחק הראשון.
הוא פחות מפחיד. אתה יודע מה הכי מפחיד בו לדעתי? הקטעים שנניח שמישהו בא לתקוף אותך ואז המסך עוצר ופתאום זז, זה היה הדבר שהכי
מפחיד. אוקיי, לא שיחקתי בו במיוחד לכבוד אלן וייק 2, רוב הזיכרונות שלי מבוסים על הביקורת שאני כתבתי עליו מלפני 13 שנה. באמת אני התלוננתי על זה שהוא לא מפחיד מספיק, כי כל פעם שאויב תוקף אותך הם כאילו עושים הכנה לג'אמפסקר, אבל אז עוברים לסלו מושן ומסובבים את המצלמה כדי שתראה אותו רץ לאברך ביתיות.
עצם הזה בעצם עשה לי קצת ג'אמפסקר, אתה יודע, זה קטע.
וואלה, אוקיי.
בכל מקרה, ואז כאילו השני, והשני זה כאילו פול און סורווייבל הורור, וזה משחק נורא, נורא מפחיד, וזה משחק ששוב, אני אמרתי סבבה, אני רציתי נורא לשחק בו באוקטובר, אבל כולנו יודעים מה קרה באוקטובר, אז כאילו, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, לפחות בישראל, קצת צמצמו צריכה של דברים מתרגרים, נקרא לזה.
ללא ספק, כן, גם מחוץ לישראל.
כן, לגמרי, אבל כאילו בואו נחשוב שאפילו דברים שהם לא טריגרים, פתאום הופכו להיות מפחידים, כמו נניח, יש קטע די בהתחלה של ספיידרמן 2, שכאילו יש שם פשוט, זה לא ספוילר כי זה ממש קורה בהתחלה, שפתאום באים bad guys ותוקפים אנשים כאילו בפארק, במסיבה, וזה כאילו, מה זה? זה נורא מפחיד בהקשר הזה. ואז בא אלן וייק, שזה משחק אלים, והוא מפחיד, ואתה כזה, האם אני מוכן לזה נפשית? אז לקח לי די הרבה זמן עד ששיחקתי בזה. לקח לי חצי שנה, למען האמת, וגם אז זה היה לשחק באור, זה היה לשחק לאט, וזה היה להוריד את כל האופציות של הג'אמפ סקייר, אז כי מה חשבתם לעצמכם? מה, אנחנו אנשים עם לב חלש, אנחנו באים בימים, תרחמו עלינו. ועם זאת, זה היה שווה את זה. זה היה מאוד מאוד שווה את זה. הקתרזיס, ברגע שאתם מצליחים להתגבר על הזוועות האלה, לדעתי שווה את הכל.
אני מסכים. רוצים קצת, גם קצת לספר איך אתם עם, עם אלן וייק, דקל ושחר?
אני במקום דומה לנוע, אני לא אוהב משחקי אימה, אני לא אוהב סרטי אימה. הם מלחיצים לי מדי, אני כזה בלחץ כל הזמן במשחק, זה... אני צריך קצת רגעים של, של, של להיות רגוע ולהרגיש בטוח, ולרוב במשחקי אימה זה לא, לא, לא מצליחים למצוא את האיזון הזה עבורי, אבל כמו נועה, כל כך אהבתי את קונטרול, שלא הייתה אפשרות שאני לא אשחק במשחק של רמדי ברגע שיוצא משחק של רמדי. אז הלכתי על זה וניסיתי ומאוד מאוד נהניתי. האימה דרך מוזרות זו כנראה הדרך ללב שלי. זו הדרך לגרום לי להגיד, טוב, אני מוכן לסבול את זה, זה מספיק מוזר, הסיפור מספיק פטלטל והדמויות מספיק מגניבות ויש כמות ממש ממש נדיבה של מטה, אז אני, אוקיי, אני בעניין, אני רוצה, כן, אני רוצה את, את כל ההזכורים למקס פיין, כן, אני, תביאו את זה. אז כן, זה, הצלחתי להתגבר על זה גם כן.
אני רוצה להגיד שעבורי לפחות, ואני לא הולך לחדש כאן שום דבר, לא, כן, לא רק שאין לי חיבה מיוחדת למשחקי אימה, אני גם ספציפית זוכר שלא כך אהבתי את אלן וייק הראשון. אני לא התרשמתי מהסיפור, אני חושב שאני פשוט לא כזה חובב של סטיבן קינג או סטיבן קינג אלייק. וכל הקטע הזה של להרוג את האויבים על זה שאתה מאיר עליהם עם פנס, פשוט הרגיש לי בדיעבד מטופש. ואני kind of discounted את כל הקטע הזה של אלן וייק. אמרתי, כאילו אני סבבה שאנשים אחרים מחכים למשחק ונהנים ממנו, אבל זה לא הולך להיות בשבילי. אבל עם הזמן, עם הדיבורים על המשחק נהיו יותר ויותר נלהבים, ובאמת אני הרבה יותר התחברתי לכיוון של המטה והרפרנסים והמשחקי מה אמיתי ומה לא.
והכוריאוגרפיה של הריקוד.
אה, לגמרי.
כמובן. טוב, תשמעו, בסופו של דבר זה היה Herald of Darkness.
כן.
זה היה צריכות מחזמר.
כן, ציפיתי למחזמר, ו...
לא התאכזבת.
במובן מסוים, במובן מסוים קיבלתי את מה שציפיתי, כן. אבל כן, זה מה שמשך אותי באמת. זה לא האלמנט של האימה, פשוט האלמנט של הסיפור, של המטנס של הסיפור. ככה אני הגעתי לשם. זהו.
אני יותר כמו נועה ושחר בקטע הזה, אשר למרות ששנו אותו שם, מי היה מאמין. התחלתי לשחק בין וייק אחד בגלל הסיפור. אני לא שונא אימה, אני לא חובב גדול של אימה, אני רואה שאחרי, אחרי לא יודע, עשרות שנים שבהם אני אומר שאני לא אוהב אימה, אפשר להגיד שאני יותר איפשהו באמצע. כאילו, יש משחקי אימה שאני אוהב מאוד, אבל ספציפית לאלן וייק הגעתי בגלל שהסיפור שלו היה מאוד מעניין ומוזר. אבל את הגיימפליי שלו מאוד לא אהבתי, הוא היה מאוד רפטט, כמו שאת התלונן, את הקטע הזה של טריגר ימני כדי להעיר עם פנס, טריגר שמאלי כדי לראות, זה כאילו אחרי השעה השביעית של זה מיציתי בגדול. אז זה לא שהיה לי טריגר כזה בראש להתייחס לכל המשחקים של רמדי, לשחק בכולם, כי זרתי את אלן וייק בתוך חוויה מאוד, מאוד מעורבת, מאוד נהניתי מהסיפור, מאוד לא נהניתי מהגיימפליי. אז דילגתי לגמרי על קונטרול מהבחינה הזאת, כאילו הגיימפליי שלו לא נראה לי מעניין, ואוקיי, המילה הגיימפליי, הוא נראה בסדר, אבל העלילה לא נראית לי מעניינת, כאילו שיחקתי, חשבתי ששיחקתי בגרסאות של אלעסי בעבר, אז לא שיחקתי בקונטרול, ואז...
סליחה, אני מקווה ששמעו את הגספ הנדהם שלי פה.
לא, בסדר, באיזה שלב אמרו על זה דברים טובים על קונטרול, ואז חשבתי להגיע לב, אבל אז כבר זה נדחה מתחת לדברים אחרים, אבל כשיצא אלן וייק 2, אוקיי, את אלן וייק, אני מאוד מאוד אוהב את הסיפור שלו, רציתי לשחק בהמשך של הסיפור הזה, לא ציפיתי לכלום. אגב, מבחינה לילתית, לאן יקחו את זה? כי לא ציפיתי להמשיך לשחק עוד את אלן וייק בדארקפליסט. בשלב מסוים הבנתי שגם משחקים דמות בעולם האמיתי במקביל. לא ציפיתי שהם יעלו, אוקיי, המשחק קודם היה קצת מטה, לא ציפיתי שהם יהפכו את זה מקצת מטה ל-Holy shit, מה זה הדבר הזה? באיזשהו שלב אנחנו שואלים, רגע, האם אנחנו בעצם דמויות במשחק מחשב? וגם לא ציפיתי שהגיימפליי יהפוך לכל כך יותר מעניין, ועם זאת עדיין להישאר טריגר ימני להעיר עם פנס על דברים, טריגר שמאלי כדי לראות בהם, אבל מאוד שכללו את זה, הפכו את זה להרבה יותר מגוון ממה שזה היה במשחק הראשון. אז באמת כאילו מבחינתי זה היה the best of all worlds הדבר הזה, גם מבחינה הילתית, גם מבחינת גיימפליי, היה לי מאוד מאוד כיף. ועכשיו אני מתעניין ב, אוקיי, מה זה הקונטרול הזה שכל הזמן דיברו עליו באלן וייק 2, אני רוצה לשחק בו, פשוט זה אמור איכשהו למצוא את המקום שלו בתוך כל העומס והעובדה שלא שיחקתי בשום דבר במשך השנה האחרונה, אז כאילו... מה,
דבר ראשון מאוד כדאי לך, אני חושבת שאמרתי לפני איזה 10 דקות שאני ממש אוהבת את המשחק הזה, לדעתי הוא ממש כאילו על הגבול הדק בין כאילו להיות שוטר גנרי לבין להיות סיפור פשוט מופלא, אז גם אם רק לשם הסיפור שווה את זה. לא יודעת, אני מעריצה של רמדי פחות את הגיימפליי ויותר בזכות הסיפורים, כי הסיפורים שלהם פשוט כל כך טובים. כאילו, רואים שמי שכתב את זה זה מוח חולה, אם כי בן אדם שממש אוהב את מה שהוא עושה. כיף לו, ובן אדם נורא נורא מצחיק כנראה סם לייק, ואני בטוחה שאם היינו פוגשים אותו, היינו מסתדרים איתו פחות ויותר. הוא פשוט נראה דביל מושלם, ואני ממש מחבב את הבן אדם הזה. אבל...
אין לו... איך אני אגדיר את זה? הוא נותן וייבים של החבר'ה שכתבו את עבודים נניח, מבחינה של פשוט לזרוק כמה שיותר דברים על השחקן שהוא לא אמור להבין. שלא בטוח שבכלל יש להם איזשהו הסבר, אבל הוא מאוד מאוד טוב, בניגוד לכותבים של עבודים או לא יודע, בטסטה גלקטיקה, שיהיה מספיק היגיון מאחורי הטירוף או טמטום, תלוי לאיזה כיוון צריך את זה, שיהיה מספיק היגיון כדי שזה, כאילו, שהכל יחזיק, שהכל יהיה כזה, אני כמעט מצליח להבין מה קורה פה, אני כזה מחזיק את זה בקצות האצבעות, יש לי
כן,
איזושהי הבנה בסיסית.
זה בדיוק זה, אני ממליצה למי שמקשיב לנו שיחפשו סרטון ביוטיוב שקוראים לו How Control Recreated Dread, שמדבר בעיקר על זה, שמדבר על כל הקטע של רמדי, על הקטע הזה של דרד. עכשיו, מה זה דרד? שאפשר לתרגם את זה, אני מניחה, כי זה לא בדיוק אימה, זה לא בדיוק חרדה.
כן, זה משהו...
חרדה מפני אימה שעלולה לבוא.
זהו, אז תחשבו שבעצם מה שמאוד קיים בדרד, זה הקטע הזה של הציפייה, שלא משהו שבהכרח בא, כמו האופציה שמשהו יבוא, וכל הקטע הזה של כמעט יש לי את זה ביד, ואני כמעט מבין, או אני כמעט יודע מה הולך לקרות, זה בעצם מה שמחזיק את המשחק כל כך טוב. עכשיו, יש קטע, גם באלן וייק הראשון וגם באלן וייק השני, שהם נורא נורא מתכתבים עם טווין פיקס. אתם צפיתם?
לא, לא.
אני צפיתי, אבל לא מספיק בשביל באמת להעריך את כל הרפרנסים.
תקשיבו, זה גם מבחינת העלילה, גם מבחינת הדמות של אלן, גם מבחינת רפרנסים הקטנים, זה הכל מאוד מאוד ככה. ומה שמאוד מאוד יפה, שגם היה את טווין פיקס המקורי, שהוא מאוד דומה לאלן וייק הראשון, וטווין פיקס השני, שיצא לפני הרשות 2018, אז גם קראו לו טווין פיקס דה ריטרן, שזה יפה. אז כאילו, הרפרנס פה מאוד חי, אבל יש קטע מאוד יפה בסרטים של לינץ' שגם שם יש קטע של דרד מאוד מאוד חזק. נגיד יש את, נו, איך קוראים לזה? מולהלנד דרייב, ראיתם?
כן.
הסצנה של האיש מאחורי הדיינר. אני חושבת שזה מאוד מייצג את האימה שאלן וייק 2 יצר. כאילו, הקטע שאתה יודע, כאילו, מה קורה שם בעצם בסצנה הזאת, שזה בעצם ממש מתאר את המשחק הזה. אני חושבת שפשוט סם לייק אמר, אני רוצה לקחת את הסצנה הזאת לעשות משחק. הוא אומר, היה לי חלום, אני הלכתי מאחורי הדיינר, וקרה משהו נורא. ואז הם ממשיכים לדבר בסצנה, בלה בלה בלה, שותים קפה, ואז חבר אומר לאיש שמספר על החלום שלו, אני אקח אותך מאחורי הדיינר, ואתה תראה שאין שם כלום. והם לוקחים למאחורי הדיינר, לחדר זבל, ואתם יודעים מה יש שם? קורה דבר היום ונורא, סליחה שאני מספיילר, זה סרט במיליון שנה, אבל כאילו הקטע שאתם יודעים שזה הולך לבוא, אבל כאילו כולכם, כל מי שבסצנה מנסה לעשות לכם גזלייטינג, שום דבר לא קורה, על מה אתה מדבר, הכל בסדר, אבל אתם והדמות הראשית יודעים ש-something is really really fucked up. אז אותו סיפור גם עם אלן, כאילו אתם יודעים שמשהו נורא והיום קורה, אתם יודעים מה שמשהו לא בסדר, אבל העובדה שגם כל האנשים בעיר בעיירה ובכלל כל כך אובליביוס לכל הסיפור הזה, אני חושבת שזה משהו שנורא נורא מוסיף כאילו לאווירה של אני הבן אדם השפוע היחיד ביחד עם סאגה או ביחד אלן שיודעים שהכל נורא רע.
אז השוואה למלולנד דרייב מעניינת, כי אני לא אוהב את מלולנד דרייב. והסיבה שאני לא אוהב את מלולנד דרייב או באופן כללי דברים שלי, זה כי באמת הוא מאוד מאוד עושה דברים מאוד מאוד יפה, אבל ההרגשה שמה, אין שם מספיק קוהרנטיות כדי שתחזיק אותי. הוא מאוד מאוד, איך אני אגיד, כאילו צריך מאוד להתאמץ בשביל להבין מה הטרד הבסיסי של הילה שעובר שם. ואלן וייק בבסיס שלו הוא סיפור מאוד פשוט. לא רק שהוא סיפור מאוד פשוט, הוא גם סיפור ש... מספרים לך אותו כל הזמן, שוב הקטע הזה של הדרד שאמרת, בין השאר בשביל שתדעי מה הולך לקפוץ עלייך בחושך, או שפשוט במקרים מסוימים שתדעי שאת הולכת לחפש משהו בחושך ותחשבי שיקפוץ עלייך משהו בלי שזה באמת יקרה, אבל זה סיפור יחסית פשוט, מסביב לזה יש המון המון דברים דפוקים בשכל, אבל בסופו של דבר, אני בצד אחד סוכנת FBI שמנסה לחקור רציחות מיסטוריות בעיר עם אלמנטים אל-טבעיים, ובצד השני של הסיפור, אני כלוא בעולם צלי מוזר שצריך להגיע לזירות רצח דמיוניות בשביל לנסות לצאת החוצה. שניהם זה סיפורים מאוד פשוטים לכאורה, אז...
אני חושבת שפשוט העניין של אימה או דרד בקולנוע, לעומת אימה במשחקי מחשב או בספרים לצורך העניין, שכדי שהקוראים או השחקנים שלך יישארו יותר מחוברים, אתה לא יכול להתפרע יותר מדי, כי אחרת כאילו אתה מוצא את עצמך, תופס את הראש מול המסך ואומר, אבל מה קורה פה? אבל מול מי אני נלחם? מה? אז אתה כן צריך שיהיה... איזשהו סיפור פשוט, וגם יש קטע מאוד מאוד מגניב שכל העלילה של אלן וייק 2 היא מאוד הולכת לפי התרשים הזה של מסע הגיבור, שזה מגניב, כי בתכלס מה אלן וייק? אני חושבת שאם הוא היה קם במציאות, הוא לא היה סופר טוב כל כך,
לא, הוא סופר מחורבן, ואני לא בטוח אם זה אמור להיות כאילו... אם הוא אמור להיות סופר לא כזה טוב, כי גם במשחק יש עליו ירידות בתור סופר, או שזה פשוט מקרה כזה של אנשים שעוצרים את המשחק מדברים עליו כאילו סופר דגול, אבל תכלס הם לא סופרים טובים מספיק, אז הספר...
זהו, אני חושבת שהוא...
נקרא כמו ספר בינוני.
סופר כאילו מאוד מאוד מיד, אז הוא בעצם משתמש בהמון קלישאות, והמון המון טרופים, וזה נורא מגניב, כי המשחק לוקח אותם ופשוט הופך אותם על הראש. אז כאילו גם אם אתם מסתכלים על השמות של הפרקים וכאלה, זה ממש מתאים כאילו ליציאה למסע, לכל העניין הזה של קבלת כוח קסום ובלה בלה בלה. אז כאילו זה נורא מתאים לזה, ואם זאת זה לוקח את כל הקלישאות של אימה, וכל הקלישאות של סטיבן קינג, וכל הקלישאות של דיוויד לינץ', וזה עושה מזה מישמש חדש לחלוטין, כי נניח, תחשבו רגע, וואו, אני מדברת מלא, סליחה, תעצרו אותי.
לא, בסדר, כאילו...
בשביל זה הזמנו אותך.
אז נניח, יש את כל הפרקים של אלן עצמו, עזבו רגע את סאג, הסאג הזה נניח די כאילו הולך ישר, וזה די כאילו קטע של... פרשיית רצח בעיר קטנה, אז זה די כאילו straight forward. ועם זאת, כל הדברים של אלן זה נורא כאילו, כל אחד הולך על ז'אנר אחר של סרט אימה. יש את הפרק במלון שזה קצת כזה The Shining, מבחינת הווייב. יש את הפרק בקולנוע שזה באמת אימה מוזרה, art house horror כזה. יש את הרכבת התחתית שזה סלאשר, זה סלאשר לגמרי. אז זה מגדים שזה כאילו כל פעם זה משחק כאילו עם ז'אנר של אימה אחרת, וכאילו סאגה זה יותר כאילו, אתם יודעים המצוא מצופה לכם, אלן וייק זה פשוט, בואו נראה איזה ז'אנר אימה אני אקבל הפעם, אבל מה שבטוח שתמיד יהיה תהליך שושי.
וייק.
אפשר לעשות פה תוך כדי הפרק באופן אקראי פה ושם כזה וייק.
גיימפוד.
וייק.
אפרופו ז'אנרים, באמת מציגים את זה פעם ראשונה באחד השמים הראשונים של אלן, בדארק פלייס, שהוא באזור של הסאבווי, ויש שם, שוב פעם, זה חלק מכל הענייני מטה, יש שם המון משחק עם ז'אנרים, חלק מהיכולות של אלן בדארק פלייס זה שהוא כותב משהו וזה משפיע במשחק הראשון על המציאות ובמשחק השני יותר על הדארק פלייס כי שם הוא נמצא רוב הזמן, אבל הוא משתמש ביכולת הזאת כדי בגדול לשנות את הז'אנר של הסצנה. אז רגע אחד זה יכול להיות כנופיה שעשתה איזשהו רצח ממש אכזרי, ורגע אחר זה איזושהי קאט ממש מוזרה, וזה מאפשר לו בעצם להתקדם במסע שלו כדי לצאת מהדארק פלייס. ואני מאוד אהבתי, זה פיצ'ר שדיברנו עליו גם בפודקאסט בעבר, שהוא מאוד מאוד מגניב, ואני חושב שזה דוגמה ממש ממש טובה ליכולת של רמדי להישאר בתמה שהם החליטו עליה, במסלול הזה שהם החליטו עליו, ולגוון אותו עם מכניקות שהן מאוד מאוד אפרופו לתמה, הן מאוד מתאימות לתמה. אז אתה עושה משהו שהוא מכני מבחינת גיימפליי, שזה לשנות את איך שהסצנה עובדת בעזרת מילים או משפטי מפתח, וזה מאוד מתאים לזה שאלן וייק, הסיפור הוא שהוא כותב דברים ואז הם קוראים במציאות. שזה כמובן גם זולג לאלכס קייסי. אלכס קייסי מאוד לא אוהב את אלן וייק בגלל שאלן וייק בעבר כתב סדרת סיפורים על בלש בשם אלכס קייסי, ואז כולם בסוכנות ה-FBI צחקו תמיד על אלכס קייסי שכאילו הוא כמו הבלש שאלן וייק כתב. אז כל ה... אזכורי מטה האלה נמשכים לאורך כל
הסיפור. אבל אולי הוא בעצם הבלה שאלן וייק כתב, זה היופי פה, זה נהדר.
נכון מאוד.
יש את הקטע הזה שאנחנו כל הזמן לא בטוחים, מה בעצם האמיתי פה? החיים של אלן? מה שהולך עם סאגה? מה? אנחנו? האם אני אמיתית בזמן שאני מדברת איתכם? כאילו, זה מגניב כי זה משחק שמאוד מאוד מערערת, כאילו, מה הנרטיב
שלי? נכון, זה גם חלק מהטכניקות שלו ליצור דרד, הערעור הזה. אתה לא תמיד יודע... מי אומר את האמת במשחק. אתה לא תמיד יודע מי חושב שהוא אומר את האמת, אבל הוא בעצם משקר בגלל שכוחות יותר חזקים עושים לו מניפולציה. זה חלק, אני חושב, מהקוהרנטיות שדיברנו עליה, שרמדי וסאם לייק, הבמאי של המשחק, מצליחים ליצור את הקוהרנטיות האלה, אני חושב, בגלל שהם מאוד אכפת להם מהסיפור ומהמשחק ביחד, והם כל הזמן מחפשים איך לחבר ביניהם. ואני חושב שבאלן וייק 2 זו הצלחה אדירה במובן הזה.
זה מתחבר גם למה שאמרתי מקודם, מבחינת זה שהגיימפלי יותר מגוון, כי אמרת שיש אותה יכולת לשנות את המציאות נניח, אז משתמשים בזה בתור סוג של מכניקת פאזלים הרבה, הרבה פעמים זה הופך את זה יותר מעניין מאשר להצביע על אנשים רעים עם הפנס ואז לראות בהם. וזה גם מאוד תורם לקטע של הדרד שנועה דיברה עליו, כי כאילו, אתה יודע שאתה הולך להפוך את הסצנה שאתה נמצא בתוכה למשהו נורא, ואתה לא יודע בדיוק מה, אתה לא יודע איך זה ייראה, ובדרך כלל אתה יודע שזה יגיע עם כמות די גדולה של דברים שיתקפו אותך. או שלא, או שלא יקרה שום דבר. אז כאילו, זה מוסיף היסוס כזה לפני שאתה לוחץ על הכפתור. אז...
כן, לחלוטין.
זה אלמנטים שעובדים מאוד יפה ביחד.
בעצם, לפחות מבחינתי, השלב הכי הכי מפחיד, חושבת שהרבה אמרו שהוא מפחיד, זה השלב של הבית חולים, של הבית חולות. כן. לא רק כאנשים זקנים וכאילו הקרבה למוות זה משהו מערער, אלא כי בעצם יש שם את כל הקטע שזה קולמינציה של להגיע למרטף שלהם, וכל המרטף וההליכה זה ממש מבוך כזה שיש לכם פינות בכל עבר, ואתם בטוחים שמשהו יקפוץ אליכם, בטוחים שיהיה ג'אמפסקר, שיהיה אויב, ואין שם כלום, זה גאוני.
זה בדיוק הדוגמה שהייתה לי בראש לגבי כל פעם שאמרתי של אולי ובסוף לא קורה משהו, כי זה גם, זה אני חושב הפעם השניו השלישית במשחק שבאה בתור סאגה, אתם הולכים למקום חשוך או יורדים למרתף בשביל לתקן את החשמל, ובכל אחד מהפעמים האחרות קפץ עליכם משהו שהרביץ לכם כשעשיתם את זה, ואני כאילו, זה קורה הדבר הזה, ואני כאילו, לא, שוב, לא.
שמע, יכול להיות שסאגה לקחה כמה קורסים באלקטרוניקה בתיכון וזה שימושי.
כן.
באמת השלב של המרתף ב-retirement home הזה, זה... שלב שהוא כנראה של שתי דקות, אבל הוא לקח לי לפחות 20 דקות.
הוא לקח לי 3 ימים!
הלכתי כל כך לאט, כל פינה הסתובבתי, הצצתי וחזרתי והצצתי. הייתי בטוח שבכל רגע יקרה לי דבר נורא.
אני הייתי צריכה לעשות אותו כשכאילו מישהו איתי בבית, מה לי מישהו איתי בבית, בנג'י, בעלי, תכירו, שלום מאזינים, היה צריך לשבת לידי ולהחזיק את היד, זה היה כל כך מפחיד. זה כאילו לגמרי אחד הרגעים המפחידים שהיה לי עם... מדיה, כלשהי.
מזדה?
רציתי להגיד, כל נושא מה אמיתי ומה לא, ומה מה מתרחש בסיפור, וכל האפשרות שלך לשנות את המציאות, שבאופן אישי, אותי זה די מוציא מהמשחק. אני לא... הקיום של השאלות האלה לא מכניס אותי פנימה, ולא עושה אותי יותר engaged בסיפור, אלא דווקא גורם לי להגיד, אוקיי, אני לא באמת יודע שום דבר, אין לי דרך לדעת מה כן ומה לא, אז אני משחק במשחק, כי אני נהנה, אני כן נהנה מהגיימפליי בצורה מסוימת, אני נהנה מהאיכויות הטכניות שלו, אבל סטורי-וויז, אני ככה סוג של נותן לו קצת לעבור לידי, כי הוא לא מספיק קוהרנטי, כי הוא לא...
אז זאת אומרת שבשבילך הוא עדיין סרט של דיוויד לינץ'. בגדול.
כן, כן, ממש. אני רואה דברים מוזרים ואני אומר, אוקיי, אני לא כל כך, אני לא חושב שיש לי את היכולת להבין כל כך מה קורה פה. אם אני ממש ארצה, אני אראה איזה וידאו אסיי, או משהו דומה. וזאת בהחלט, ככה בהחלט סיימתי עם המשחק. אמרתי, אוקיי, כן, היה פה בהחלט משהו שאני ממש בטוח שלא הבנתי את רוב הרבדים שלו. אתם יודעים למה ישבתם וראיתם סרט של רבע שעה לפחות? במהלך המשחק. כן, נכון, אני לא היחיד שעשה את זה.
זה הסתדר לי, זה הסתדר לי, אבל כאילו... שמע, נניח, יש גם נניח עוד איזה רובד בכלל, שזה מוזר, וזה משהו שגם קיים בכל הרמדיברס. יש דבר כזה רמדיברס? עכשיו יש רמדיברס.
זה די רמדיברס, כן.
אז יש את הקטע של המיתולוגיה, שזה מאוד מאוד מגניב. שזה משהו שהם אף פעם לא מתייחסים עליו באופן מפורש. כאילו, נניח, זה לא כמו באסאסין קריד האחרונים שהם נורא כזה, אתה רואה, הוא לוקי. וגם יש את הקטע של כאילו, מי זה כל אחד? כי נניח, כן, יש לכם את All Gods of Asgard, שכאילו, ליטרלי קוראים להם אודין ותור, אבל גם יש דמויות אחרות, שזה די מגניב, אז כאילו...
מי לוקי? אנחנו לא יודעים.
כן, מי זה לוקי? זאת השאלה הגדולה.
אני חושבת שטוב זיין.
לדעתי זיין, כן.
כן, זיין לגמרי, וכאילו יש את אפי, שהוא גם סוג של איזשהו אל.
נכון, הוא אל חוצה פרנצ'ייזים אצלם.
נכון.
הוא, אני חייב להגיד, בתור מי שלא שיחק בקונטרול, הוא הפרסומת הכי טובה לקונטרול.
הוא באמת עושה את זה בקונטרול.
כן, אני ידעתי שהוא מופיע גם בקונטרול, אין לי מושג מה התפקיד שלו שם, אם יותר או פחות. אני לא זוכר אם פוגשים אותו קודם כל בתור סאגה או בתור אלן, אבל מהרגע שפגשתי אותו בתור אלן וניהלתי איתו שיחה בארון בתתים, או מה שזה לא יהיה, ואז אחר כך סאגה פוגשת אותו בסאונה, לא, סליחה, ליד הסאונה, היא פוגשת אותו כשהוא שר שיר לקהל המשולהב.
נכון, גם שם הוא שר, אגב.
זה הנקודה שבה אמרתי, אוקיי, אני לא יודע מתי זה יקרה בדיוק, אבל אני צריך לשחק בקונטרול. אני מאוד אוהב אותו. זהו.
אז בוא אני אגיד לך קצת, אני אנסה לא לספיילר את קונטרול, הוא מופיע בקונטרול די בהתחלה, ואתם ממש כאילו נכנסים לבניין והכל חשוך, ושוב אנחנו מצפים שיקרה משהו נורא. אבל לא, אנחנו פוגשים שרת חביב, ואתה כאילו, אוקיי, הוא הולך להרוג אותי? לא, הוא לא הולך להרוג אותי. אוקיי, הוא הולך למשחק נחמד. זה לא. אז...
פתאום זה עתי, זה מה
שיהיה אותי. כאילו, יש שם נורא את הקטע של האם יש לו יכולות האלטיביות, האם לא. מה הולך פה? וכן, כאילו, עתי, אני חושבת שהוא גם איזשהו אל, יש לזה שמות, והוא גם מקלל מלא בפינית, שזה נורא מצחיק. נזכרתי מה, הוא יש את הקטע של סאגות, פיניות. כמה מפתיע. אז בקטע שלהם אז יש את אתי או אתו שהוא אל הים. אני חושבת שהוא מקבילה שלהם של פוסידון או משהו כזה. זה מעניין.
מעניין.
כן. ותחשבו, יש לו דלי. ובבקשה, הנה, פתרנו את המשחק. תודה רבה.
אגב, זה מאוד חשוב שכל האלים האלה כמעט ולא עושים שום דבר על טבעי. סאגה עושה דברים על טבעים. אלנוריק עושה דברים על טבעים. יש כמובן את היצורים שהם על טבעים מהטבע שלהם. אבל חוץ... מקטע אחד בזמן אחת מהסצנות המוזיקליות שאנחנו צריך לדבר עליהם בנפרד לגמרי כי זה נושא נפרד, לא רואים אף אחד מהם עושה משהו. אתי מן הסתם כל הזמן רק מנקה, לפעמים הוא פותח איזושהי דלת.
מנקה ומקלל.
כן, טוב כן. עודין בעיקר שוטים ומקללים ומנגנים באיזשהו שלב או נוהגים בצורה חסרת אחריות. זה חלק מהקסם שרוב הישות האל-טבעיות לא באמת עושות כלום במשחק.
זה תורם לשאלה, כן? האם זה אל-טבעי, האם זה לא, האם זה הכל סיפורים? אם היית רואה את תור ועודין מתחילים לשלוט בברקים וברעמים, היית אומר, אוקיי, זה לא... אין
פה שאלה. אבל הם כן! הם ליטרלי עושים את זה במשחק הראשון.
הם גם עושים את זה במשחק השני. קל לפסס את זה, כי זה סצנת קרב די גדולה, אבל הם יורים ברקים על האויבים שתוקפים אותם בסוף הדסמנינג.
אז זה לגמרי ככה. אז במשחק הראשון הם כאילו מעלים מופע, ואתה כאילו יורד פרוז'קטורים ענקיים של ברקים וכאלה. במשחק השני הם יורים ברקים. ואתי, יש לו דלי. והנקודות שלך זה הדליק, הוא אל המים, זה מבריק, אני חולה על זה.
אבל גם הברקים שהם יורים, זה מאוד, כאילו זה רגע שהוא חלק מהסיפור. כלומר, במשחק הראשון לפחות עדיין השאירו את הספק האם זה הם. במשחק השני פחות יש ספק לגבי זה, אבל עדיין זה הדבר היחיד על טבעי שהם עושים. פשוט אני מאוד מאוד אוהב את הבנייה הזאת שאני מאוד מהבחינה הזאת. אבל בואו נדבר על החלקים המוזיקליים. צריך.
איך אני אוהבת שרמדי עושים את זה באופן כללי?
ממש.
כן, זה מבריק. אני חושבת שאני חשבתי עד כה שהקטע בקונטרול עידן תשחק כבר. זה הקטע הכי טוב שהיה להם, אבל זה כאילו בא משהו שכאילו, זה יפהפה. זה פשוט להפוך את כל המשחק, את כל האקספוזיציה, את כל ה... אם לא שיחקתם בראשון, אז עכשיו אתם בטוח תבינו מה רוצה, מה קרה, ומכניסים את זה למחזמר. זה מדהים. באמת, אני... אתם מכירים את זה שלפעמים אתם משחקים או צופים במשהו ואתם כל כך נהנים שאתם נכנסים למצב של כלב ים מוחא כפיים?
כן, זה מתאר היטב את השלב הזה.
אז ליטרלי כזה, וזה כל כך שמח אותי גם לראות בכל מיני טיטביץ קטנים של מאחורי הקלעים, נניח שיש לכם את הגפה שמוביל אתכם וכאלה, באמת זה גרם לי לאושר עצום.
שחקתי במשחק וידעתי שמגיע משהו מוזיקלי, וגם באמת יש לי רמד היסטוריה של דברים מוזיקליים. אנחנו אמרנו במשחק הראשון היה את הקטע שבשביל להתקדם, אז תור ועודין מעלים קונצרט, ויש סצנה גדולה שבזמן שהם שרים ומנגנים אז מלא יצורים תוקפים אתכם, ואז התחיל הדבר הזה. ואז זה התחיל לקרות, ואני כן, אני נכנסתי למוד של כלב ים מוחא כפיים, אני לא הפסקתי לצחוק. אני שחקתי על רמת קושי גבוהה, גם בקטע במחזמר שאנימטתי שוב ושוב, וחזרתי לאותם נוטס בשיר במשך איזה חצי שעה בערך, היית חושבת שאני אתעצמן. לא! אני צחקתי, וגלית שמעה אותי מחדר אחר, ובא, ושאל אותי, זה לא משחק אימה? מה שאתה משחק בו? אני הייתי עם אוזניות, אז היא לא שבאה, היא רק שמעה אותי צוחק. ואני כאילו, אוקיי, I can explain. הראיתי את הקטע של Herald of Darkness מה-Game Awards, קצת אחר כך.
וואי, אני צופה בזה באמת פעם ביום בשבוע האחרון.
זה נפלא, כי זה אפילו עוד 20 שכבות של מטה, זה באמת השחקן של אלן וייק, ובאמת המדבר, ובאמת שם לייק רוקד על הבמה, מה קורה?
ויש לו את הפרצוף הכי דבילי מדושן עונג, בקטע של, אתה לא מבין אם הוא לא רוצה להיות פה, בקטע של אני לא מאמין שאני פה.
זהו, אני מאוד חושב שזה פרצוף של כאילו, אני לא...
אני לא מאמין שזה אני מקבל כסף.
לדעתי זה פרצוף של, תכננתי את זה במשך 20 שנה של קריירת פיתוח חדשים, בשביל הרגע הזה.
אתם יודעים איזה קטע ממש ממש מגניב בפרק הזה? שאם נניח אתם מתבלבלים, אז פתאום כזה הדמויות כזה מצביעות תוך כדי ריקוד, לאיפה אתם צריכים ללכת? מה זה אהבתי? זה היה כזה חמור.
ממש, ממש מצחיק. זה עוד משהו ממש יפה שרמדי עושים, עוד משהו שאני נורא אוהב בז'אנר שלהם של אימה, שזה משחקים מאוד מצחיקים. אז זה משחק האימה שצחקתי בו לא מעט פעמים, והיכולת שלהם לנוע בין אימה ומתח ובין פשוט דברים שהם היסטריים לחלוטין, היא מאוד מרשימה.
כן, ותגיד שחוץ מהקטע המוזיקלי הזה, יש עוד קטע מוזיקלי אחר שהוא לא מחזמר, אבל שוב, משתמשים בתור וודין בשביל לעשות איזה משהו מיסטי גדול, בשביל לעשות את הזימון של אלן וייק מתוך הגם, ושוב, עושים את זה לצילי המוזיקת רוק של תור ואודין, וזה מאוד כיף. וגם בזה מעצתי הרבה פעמים, כי שיחקתי על רמת קושי גבוה, וזה היה מאוד מאוד כיף. הם עושים את השילוב של מוזיקה ומשחק מאוד טוב.
נכון.
כן, ובתור מי ששיחק די לאחרונה ב-Rayman Legends, אני מאוד מעריך את זה, וזה הופך בכלל לשחק לצלילי מוזיקה טובה, באמת מאוד הופך את חוויית המשחק, וספציפית הכישלון, להרבה פחות מתסכלים. זה באמת כיף פשוט לשחק ככה.
זה גם נורא מפתיע.
זה מוסיף לזה גם אקסטרה מימד, כשזה מוזיקה, שוב, דיאגטית נראה לי, שכאילו מגיעה מתוך עולם של המשחק, ואז הכל מתכתב עם מה שאתה, אתה שומע את תור ואודין כותבים את השיר בדרך שלך למשימה הזאת, את השיר שהם הולכים לנגן. אתה הכל משתלב אחד בתוך השני. וכמובן, השיר הרלד אוף דארקנס, שזה הכל, אוקיי, בוא נספר לכם את הסיפור של המשחק הראשון שוב.
כן.
זה נראה לי מוסיף אקסטרה כיף.
זה גם כאילו קטע כזה באמת, אגב, מיתולוגי של סגת הגיבור, בואו נשאיר לכם.
וואלה.
אני רוצה לדבר על הטוויסט הכי גדול במשחק. מתי הבנתם שמי שמתמודד לראשות העירייה הוא כלב?
לא הבנתי את זה עד עכשיו. אז I was today years old.
במהלך המשחק אתה אוסף כפתורים וכזה סיסמאות של קמפיין לראשות העיר של מישהו, והסיסמאות הן מאוד פוליטיות גנריות, אבל כשאתה אוסף מספיק, אתה פתאום שם לב, הכל כאילו זה דברים של כלבים, הוא כאילו...
זה כל כך עיר קטנה אמריקאית, אלוהים ישמור.
כן, זה כל כך סיסמאות ש... אפשר גם להבין את זה כאילו הוא כלב שמחפש עצם, ולא פוליטיקאי שרוצה לנקות את הרחוב. ואתה, כנראה פספסת את זה, אבל אתה יכול ללכת לפגוש אותו, הוא עושה... הוא עושה Q&A בבר שבו אתי שר.
אבל האם אפשר ללטף?
כן, יכול. אז אתה יכול ללכת שם ולפגוש אותו, וזה, שוב, זה נורא מצחיק, וכשהבנתי את זה, אני חושב שיש שש דברים לאסוף של הקמפיין בחירות שלו, ואני חושב שאחרי 5, אני פתאום כזה, היי, רגע אחד.
אני רוצה לשאול שאלה את הכיתה, אם אפשר. איזה בוס הכי ערער אתכם, ולמה זה היה סינתיה הארורה הזאת?
המכשפה בבאר?
כן.
כן.
ג'יז. שמסתובבת, וזה גם ככה היה בשלב הכי מפחיד בעולם.
זהו, אני רואה שזה בעיקר בגלל שזה היה השלב הכי מפחיד. אבל באופן כללי גם כל היצורים האלה שהם יוצאים מתוך המים, והחצי העליון שלהם זה לחצי התחתון הם...
יש להם מראה כזה, כן.
זה היה די נורא, תודה.
באופן כללי הם מטרידים, אז כן, אז מלכתחילה היא קיבלה אקסטרה נקודות רק בזה. אבל כדי להגיד, הבוסים המטרידים היו רק אצל סאגה, רק בחלק של סאגה היה לה בוסים סטנדרטיים, אוקיי, לא כאלה סטנדרטיים בכך, תמיד היה איזשהו שטיק שצריך לפגוע בנקודות מסוימות קודם או whatever, אבל רק לה היה בוסים במובן הרגיל של המילה. בעולם של אלן וייק אין בכלל בוסים, שמאוד אהבתי את זה. כאילו, כל הזמן יש תחושה שיש משהו גדול, אבל כשכן מגיע משהו גדול להילחם נגדך, את לא יכולה להילחם נגדו, את צריכה לברוח.
אתה יודע מה האויב הכי גדול, אלא הוא עצמך.
כן. מאוד מאוד ליטרלי במשחק הזה.
כן.
משחק שהקליימקס שלו זה שאלן וייק מגיע והורה לעצמו בראש. אבל בטעות.
ממש בטעות.
שנדבר בכלל על הסוף באמת?
נראה לי שרצוי.
אפשר לדבר סוף. לגבי ה-DLC, נועה לא שיחקה, אז נראה שיש מורד זה לפרק של גיימפוד.
תודה, אני מתכננת לשחק בזה בהקדם.
טוב. אני ממש שיחקתי אתמול והיום, סיימתי את ה-DLC לקראת הפרק, חשבתי שתהיה הזדמנות לדבר, אבל פעם.
אפשר להגיד שהוא מאוד מאוד טוב.
אגב, אנחנו ראינו שזה הולך כנראה להפוך לתוכנית טלוויזיה, אלן וייק, זה מאוד משמח אותי.
אני רק רוצה לדעת אם באיזשהו שלב במהלך תוכנית טלוויזיה, אז מישהו יגיד, זה כמו משחק מחשב, כי זה מאוד מאוד מתבקש.
זהו, זה נהדר, כי כאילו, אני חושבת שכל העניין הזה של כללת הגיימינג בעיבודים, ברגע שעושים את זה סדרה, יש לזה נטייה להיות קצת יותר טוב, כי נניח לסטובס ופולאוט היה פצצה, ממש.
כן,
אני מקווה.
את אלן וייק יהיה יותר קשה לאבד.
אנחנו ביקום שטווין פיקס קיימת, we have the technology, אני לא חושבת.
הוא יהיה יותר קל לאיבוד מקונטרול לפחות.
אני לא חושבת דווקא, אבל אני לא רוצה לספיילר לידן.
פשוט בגלל שבקונטרול הגיימפליי מאוד מרכזי לפי דעתי.
אני חושב שאלן וייק יותר מתבסס על משחקי מטה ומשחקים עם השחקן, שאני חושב שיהיה דווקא, לא יודע, יותר קשה. קונטרול, תראה, בקונטרול יש מלא, מלא בניית עולם, מלא סיפור רקע, מלא... רק להבין מה בכלל העניין של...
מלא לקרוא מסמכים.
כן, בדיוק.
הדרך לאבד את קונטרול זה לא לקחת את הסיפור של קונטרול ולהפוך אותו לסדרה, זה לקחת את העולם של קונטרול, לקחת שני סוכני Federal Bureau of Control שהולכים למשימות, וכל שבוע הם במשימה אחרת. זו הדרך.
קוראים לזה X-Files, כן?
Fair enough.
כן, בדיוק. זה בדיוק איך שקוראים לזה.
כן.
אוקיי, אז פשוט לעשות את X-Files מחדש, אני זורק. רגע, לא, קוראים לזה Fringe, גם זה קיים.
אוקיי. אני מרגיש שאתה נדבר על עוד דברים.
רצינו לדבר על הסוף.
כן.
נכון. אני אשמח לדבר על הסוף כי הבטחנו ספוילרים.
אני קצת התחזבתי מהסוף.
אני מאוד אהבתי את הסוף.
לא, אהבתי את הכל, אבל כאילו הסוף הוא... כאילו, דבר ראשון, אנחנו בטוחים שיהיה טרילוגיה, כאילו, זה מתבקש שזה יהיה טרילוגיה.
זה סוף פתוח, וגם כן, יש סוף של הפיינל דראפט של ה-New Game Plus, שהוא כאילו טיפה יותר מושך לכיוון הזה, אבל...
זהו, אני מאוד אוהב את הקטע שלפחות בעולם של הסאגה, שעדיין כל הקטע של האם זה אמיתי או לא זה נשאר בערפל, כי זה מגניב. אבל מה שקרה מבחינת אלן, אני... כאילו, אני כן אוהבת את הרעיון, נשאר באותו מקום, אבל זה הפך להיות ספירלה. ועם זאת, אני חושבת שפשוט כמה... אני אגיד לכם, הנרטיבית, אהבתי את הסוף, מבחינת הגיים הסוף קצת תחזב אותי, זה הכל.
אוקיי, אני אהבתי באופן כללי את השלבים האחרונים, אני רוצה להגיד, גם מבחינת העלילה אני חייב להגיד, השלבים האחרונים נהדרים, ההסתובבות בתוך הסיוט שמיסטר סקרץ' יצר, שבה הספר של אלן וייק יצא וכולם מאוד אוהבים אותו, ואז כל הדמויות מסביב עושות הערות על המשחק שכרגע שיחקת בו.
כן.
זה מדהים.
נהדר.
זה שלב מדהים, אני שיחקתי בו איזה משהו כמו 3 פעמים, פעם אחת. בעצמי פעם אחת כדי להראות לגלית, שהתחילה להתעניין בעלילה של המשחק מאז הרלד אוף דארקנס, ועוד פעם אחת בשביל לראות כמה דברים שפספסתי, ואז השלב עם סאגה שכאילו בתוך הדארק פלייס, ומשתמשים במכניקה שלה להסיק מסקנות ו...
יואו, איזה מלחיץ זה היה.
זה גם עשוי נדר, ואז כאילו כן, זה, ההתכנסות של זה לסוף הנרטיבי מרגישה כאילו קצת לא שייכת בתוך הדבר הזה. כאילו כזה, אוקיי, אנחנו חייבים כזה לא באמת לסגור קצוות, אלא להביא את המשחק לאיזושהי נקודה שהיא מספיק סיום בשביל להכין למשחק השני. גם מאוד לא אהבתי את זה שבשביל לראות את הסוף הסוף, צריך לשחק בניו גיים פלאס כדי לראות אותו. אני לא, זה דיק מוב. אני מצטער, אני לא אוהב את זה, שמשחקים עושים את זה.
נכון.
לא עשיתי את זה, לא זרמתי עם זה, שיחקתי בזה, ראיתי את זה ביוטיוב אחר כך. אני לא מבין מה קרה שם, באמת, בסוף עצמו, מעבר לזה למה שכולנו יודעים שזה האיום הבסיסי, האיום הנוכחי שהדארק פרזנס משתלט על עולם, הוסר כרגע. לכאורה, אלן וייק שילם את המחיר האולטימטיבי שזה החיים שלו, אבל לא באמת, כי אנחנו עובדים בלופים, והוא פשוט ימות שוב ושוב.
לא, זה לא... לא, אני מצטער.
עד שיקרה משהו?
דבר אחד שגילינו.
זה שאנחנו לא בלופים.
זו ספירלה.
כן, אוקיי, בסדר. הוא ימות...
לא, זה לא בסדר, זה המרכז.
די! סודר אתכם. הוא ימות שוב ושוב עד שיקרה משהו, עד שיקרה איזשהו אירוע, עד שיקרה האסנשן, ושאליס עדיין בחיים ומושכת בחוטים מאחורי הקלעים ב-The Dark Place כדי לגרום לזה לקרות. אפרנטלי?
כן.
אני לא יודע אם זה מה שהייתי אמור להבין ממנו, שאליס היא המאסטר מיינד, אבל אני מאוד מרוצה מהפרשנות הזאת שלי, שכאילו שכמו שיש את הדארק פרזנס, אז יש את אליס מהצד השני, שעושה שדברים יסתיימו בסדר בסוף.
אני לא חושב שהיא איזושהי ישות מאוד כמו הדארק פרזנס.
לא בקטע של ישות, בקטע של היא בדארק פלייס ומבינה את הכללים.
אני חושבת שפשוט אליס מאוד מאוד מייצגת את האור, גם כאילו מבחינת מראה שהיא כאילו בלונדה בהירה ואלן עם כאילו טול דארק אנד הנדסום, וגם כאילו מבחינת הכל, מבחינת זה שהיא צלמת, שזה כאילו עובדת עם תאורה, גם מבחינת מה שהיא מביאה לחיים של אלן, ואז כאילו אני חושבת שבסופו של דבר זה כן מדבר מאוד על הרעיון של להיות בן אדם שיוצר, להיות בן אדם שיוצר תכנים לא קלים, שזה ספרי מטר, ספרי מה, זה מביא אותך למקום לא טוב, אז כאילו... זה גם מדבר בעצם של איך אתה נאבק בעצמך בתוך המוח שלך, שזה כאילו הסיפור של אלן, וגם בעצם כמה שתהילה ויצירה יכולה להרוס חיים של בן אדם, זה נורא נורא יפה, זה כאילו עובד על כל כך הרבה שכבות, זה כאילו כל אחד יכול לקחת מזה משהו אחר.
כן, אני חושב כדאי להגיד, לא כל כך אמרנו את זה במפורש, מה שקרה בעצם במהלך הסיפור אלן בתוך הדארק פלייס, כל הזמן הולך לדירה של אליס בניו יורק, כי הוא מנסה לצאת מהדארק פלייס ולחזור לאליס.
זה לא הדירה של שניהם בעצם?
הדירה של שניהם. כאילו, אבל לא שלו ב-13 שנה האחרונות.
הוא בדארק פלייס, אז 13 שנה הוא לא שם. אז הוא כל הזמן מנסה לחזור אליה, ומה שאנחנו מגלים זה שבעצם בזה שהוא כל הזמן ניסה לחזור אליה בדארק פלייס, גרם לה לראות איזושהי גרסה אפלה שלו, שבעצם סוג של הרסה את החיים שלה, וגרמה לה... לסיוטים ולחיים שאינם חיים, ומה שאנחנו מגלים לקראת סוף המשחק זה שהיא התאבדה. ואז, אחרי סוף המשחק, אנחנו מגלים שהיא הלכה לפדרל ביורו אוף קונטרול, שזה משהו שאנחנו יודעים מה-DLC של קונטרול, ולא לא אפרט כדי לא להרוס ספוילרים, אבל אנחנו מגלים באלן וייק 2 שהיא הלכה לפדרל ביורו אוף קונטרול, היא דיברה איתם, והם הצליחו לעשות משהו שעזר לה להיזכר מחדש בכל מה שקרה לה בדארק פלייס. ואני חושב שמה שזה עזר לה זה בעצם יצר אצלה איזושהי הבנה שאפשרה לה לפעול בדארק פלייס ומאחורי הקלעים, כמו שנאמר, ולעזור לאלן במסע שלו לאסנשן, ליציאה מהדארק פלייס.
זהו, ואז אנחנו מסיקים שההתאבדות שלה לא באמת הייתה התאבדות, היא קפצה לתוך האגם.
לא, היא אומרת שהיא לא באמת, היא אומרת שהיא עושה מניפולציות, היא אומרת שהיא מראה לאלן את מה שהוא צריך לראות כדי שהוא יצליח לצאת, ומזה שהיא אחד אומרת את זה, ושתיים, הצליחה ליצור בתוך הדארק פלייס גם את הקליקר מחדש וגם את הבולט אוף לייט, שזה מה שהם השתמשו כדי להרוג את סקראץ', את הדארק פרזנס בגדול. אנחנו מבינים שהיא שמה, וזה מוביל לדעתי לזה שהפרק הבא של הסיפור אלן וייק 3 אולי, זה יהיה שאלן וייק מנסה להוציא אותה מהדארק פלייס, והם סוף סוף מצליחים שניהם לצאת.
זה מה שרציתי להגיד לגבי זה, אני די מוכנה לשים את לאכול כובע, איך שלא אומרים את זה, שאנחנו נשחק את אליס באלן וייק 3, זה יהיה מאוד מאוד מגניב. והלוואי שיהיה לה יכולות צומצם, זה יהיה so cool.
אני חושב שאנחנו נשחק את אליס, זה נראה לי סביר, אם כבר לאכול כובעים, אני לא יודע מתי יהיה אלן וייק 3, כן? אלן וייק 2 לא עד כדי כך עשה הרבה כסף לרמדי, או בכלל. יש מצב שנחכה עוד 15 שנה עד שהוא יהיה, אבל אם כבר לאכול כובעים, אני מוכן לאמר על זה שאלן וייק לא יוצא מהדארק פייס, או מת או, לא, או פשוט לא יוצא משם. אני לא חושב, במקרה הטוב, הסוף הטוב שלו זה שהוא הופך להיות משהו כמו מיסטר דור, נראה לי.
נכון, נכון.
כן. כאילו שתקוע היה in between כזה ולא
עושה דברים. אני לא בטוח שהוא יצליח, אבל אני חושב שזה יהיה המטרה של אלן וייק.
כן, לא, הוא ינסה, אבל בסופו של דבר כנראה הוא...
אני לא חושבת שהוא צריך לצאת משם, כאילו, אם הוא יצא משם באיזה מצב הוא יהיה, אתם מבינים? כן. זה כאילו, אני חושבת שבאיזשהו שלב הוא יקריב את עצמו, אבל תמיד כדי פשוט להשאיר את כולם בטוחים.
כן.
יכול להיות.
זה מה שעושה כבר בשני המשחקים האחרונים.
כן, אבל הפעם זה גם כאילו, it will stick.
זה התפקיד שלו.
נכון. אגב, יכול להיות שבפרק הנוסף של ה-DLC, בפרק הסיפורי יותר, שאמור לצאת בחודש הקרוב, אנחנו נשחק את אליס, כי יש שם מישהי שמדברת, ואני לא חושב שזאת ג'סי.
לא חושב. נראה לי, אני קיבלתי תחושה, אנחנו נגלה עוד מעט, אבל אני קיבלתי תחושה שאנחנו משחקים את הסוכנת של הפדרל בירו שהייתה שם.
ג'סי?
לא, אבל...
לא ג'סי.
קוראים לה, הלטינית.
אסטבאז, לא?
כי רק מהשם דה לייקהאוס, ומזה שהיא מדברת במשחק על זה שקרה בדה לייקהאוס משהו נורא, אני הגעתי למסקנה שה-DLC יהיה הדבר הנורא שקרה שם, שגרם לכל הסוכנים בדה לייקהאוס למות. אני לא יודע, כאילו, אבל...
כן, זו הנחה סבירה. זו הנחה סבירה בהחלט.
כן.
אבל נגלה בקרוב.
כן, אני חושבת שזה נורא יפה שזה בעצם משחק שמתחיל עם איש שמן, זקן וערום, והופך להיות בסופו של דבר באמת אחד המשחקים הכי יפים, מרגשים ו... מעמיקים ששיחקתי בהם.
זה פתיח מאוד יפה. יש מעט מאוד אנשים שזה לא תפס, למרות שזה כבר נהיה ידוע שאלן וייק 2 מתחיל באיש מבוגר שמן ערום שיוצא מהאגם, אז המון אנשים זה מאוד תפס בהפתעה, כי זה אלן וייק. אנחנו אמורים לשחק איש במעיל אור עם פנס ורובה, כאילו. מה, זה הקטע. ואז זה, כן.
Apparently הוא גם דמות במשחק הראשון שלגמרי...
כן, הוא מופיע גם במשחק הראשון. אני לא זוכר מספיק טוב את העילה של המשחק הראשון, אבל השלמתי לעצמי כמה פרטים אחר כך. הוא בעיקרון סוכן ש-FBI שהגיע לשם בשביל, נראה לי, אני לא זוכר אם ספציפית הוא רודף אחרי אלן וייק, כי הוא מאשים אותו בכל דברים מוזרים שקורים, אבל הוא מגיע לשם באירועי המשחק הראשון, ואז נשאר שם.
כן.
אגב, דיברנו קצת על זה שהם הוסיפו כמה חודשים אחרי שהמשחק יצא, הם הוסיפו, אם משחקים ב-New Game Plus, הם הוסיפו עוד איזשהו תוספת של תוכן לסוף של המשחק. פשוט לדבר על זה, אני חושב, בעצם מה שקורה בסוף המשחק זה ש... סאגה אחרי שהיא יורה באלן שבתוכו יש את הדארק פרזנס, ואלן ככל הנראה נראה כאילו הוא מת, היא מתקשרת לבת שלה, ללוגן, כי חלק מהסיפור היה שסקראץ' כתב סיפור שבמהלכו לוגן בעצם מתה שנים לפני כן, והסיפור הזה זולג למציאות ומשנה את המציאות של סאגה, אז היא מתקשרת ללוגן כדי לנסות לבדוק האם התוכנית שלהם הצליחה, והאם היא בעצם... חזרה לחיים גם במציאות, ובמקור, הקו, אתה שומע על הקו את הצלצולים בקו, ואז חותכים. בניו גיים פלאס, אחרי שהוסיפו את התוכן, הסצנה הזאת ממשיכה עוד כמה שניות. אתה שומע את לוגן עונה לטלפון, ואז אתה מבין, אוקיי, התוכנית עבדה, ואז למקרה שעדיין לא הבנת שהתוכנית עבדה, אלן מתעורר בבהלה ואומר, התוכנית עבדה.
פספסתי את זה, וואו.
כן. אז יש עוד כמה שניות לסצנה הזאת של סוף המשחק, שקצת סוגרת את השאלות הפתוחות שאולי נשארו, לפחות בנוגע לסאגה. בנוגע לאלן, אחרי שהוא אומר, התוכנית עבדה, הוא אומר, I am the master of many worlds. כאילו הוא סוף סוף הצליח להפנים את היכולות שלו, וזה כמובן גם אזכור מטה ל-many worlds, זה בעצם אומר, הרבה משחקים של רמדי, יש את המולטיברס של רמדי עכשיו או משהו. זה גם זה, וזה גם מתכתב עם משהו ב-DLC, באחד הפרקים של ה-DLC, והוא בעצם מתעורר ושומר על הזיכרון שלו, שזה חלק מהתמה של הסוף שלה, it's not a loop, it's a spiral, כלומר, זה לא שהוא כל הזמן חוזר לאותה נקודה, זה מרגיש ככה, אבל למעשה הוא כן מתקדם לאן שהוא. האם זה למעמקי הדארק פלייס ושם הוא יישאר לעד, או לאסנשן וליציאה מהדארק פלייס, אנחנו לא יודעים. הגיוני שהוא לא יצא באמת, אבל אנחנו נחכה ונראה. וזה אגב מתכתב עם הסרט האינדי השוודי שצפינו בו. במהלך אחד הפרקים במשחק. יש סרט של 20 דקות.
בסופו של דבר, מה שיפה, הסרט האינדי השוודי הזה מספיילר את הסוף של אלן וייק 2, אבל אין לך שמץ של מושג מה קורה שם.
לא רק שהוא מספיילר את הסוף של אלן וייק 2, הוא גם אולי מספיילר את אלן וייק 3, כי בעצם מה שקורה שם...
אני מבינה שאני היחידה שנהנית עם הקטע ארטהאוס הזה.
אני ממש נהנית עם זה.
אני מאוד
נהנית. אני ממש נהנית עם זה.
אני לא הבנתי מה קורה שם. מאוחר יותר אני קצת כאילו חיפשתי בבטן שכאילו של what the fuck לכולם זה היה, לא קראתי על זה בשום מקום, לכולם זה היה פשוט נורמלי שאנחנו עומדים פה ומסתכלים על הטלוויזיה כמו שמדי פעם מסתכלים כדי לראות קטע של קטע וידאו של איזה 30 שניות או דקה וחצי.
אז 20 דקות.
או לפעמים יש פרסומות של 3 דקות של של האחים כאילו בטלוויזיה.
לא יודעת, אני מפעילה משחקים של רמדי ואני כאילו יוצאת מנקודת הנחה שזה כאילו אתה נכנס לטריפ פטריות וכאילו מה שקורה.
אז לא, אבל
לא התאכזבתי.
זה לא קרה, ואז אני עומד ומסתכל על המסך וכזה אוקיי, זה יסתיים הסרט הזה עוד איזה 2-3 דקות, ולא, זה נמשך רבע שעה. ואני קצת חיפשתי מה אנשים אומרים על זה ונתקעתי באיזה טרנד ברדיט על זה שכאילו מי היה מאמין שהפיסה הכי חשובה ללור של המשחק הזה תהיה סרט אינדי של 15 דקות שאתם יכולים לפספס.
כן, כן. בעצם בסרט נאמר המשפט It's not a circle, it's a loop בפעם הראשונה, ואנחנו בעצם רואים שם בגדול מה שקורה זה שהסוכן שוטר, לא יודע מה הוא בסרט, אבל זה אותו אלכס קייסי בערך, אבל מפעם, אז לא באמת הוא, מישהו אחר.
זה היה הסבר מאוד מאוד ברור עכשיו.
כן, אז זה היה הסבר נאמן למקור לפי דעתי.
יותר קוהרנטי מהסרט.
ובעצם מה שקורה בסרט זה שמישהי מהעיירה שבה הוא גדל מפתה אותו, בגלל שאם היא אוהבת בזיין, או באיזושהי דמות שזיין משחק, והיא מפתה אותו כדי לעבוד עליו ולגרום לתושבי העיירה לעשות איזשהו טקס פגני כלשהו, לרצוח אותו מאוד, וחלק מהטקס זה שהוא בעצם מחליף מקומות עם זיין. זיין עולה מהבאר, מהדארק פלייס, יוצא משם, וקייסי בעצם מוקרב. אז יכול להיות שזה מרמז על זה שבשביל שאליס, למשל, תצא, מישהו אחר יצטרך להיות מוקרב. ראינו את זה באלן וייק 1, בסוף אלן וייק 1.
וגם ב-2, בגדול.
אלן נכנס לדארק פלייס כדי לאפשר לאליס לצאת. אז נראה שתמיד יש שם איזשהו אקשיינג'. כלומר, זה לא יהיה, לא צפוי סוף טוב ונעים. מישהו יצטרך כנראה להישאר שם.
תמיד צריך קורבן.
אולי זה יהיו השחקנים. אנחנו נשאר בדארק פלייס כדי שאלן אולי יוכל לצאת, נכון.
לא, האמת שאני אגיד לכם מה יהיה ממש כאילו מוב מדהים, אם כאילו יצא המשחק השלישי ורמדי יסגרו אחר כך ויגיעו זהו כאילו, סבבה.
כן, סיימנו את כל הסיפור.
זה לא נשמע לי מדהים, אני רוצה שהם ימשיכו לפתח משחקים לעד.
אז כבר יהיה אחרי קונטרול 2.
מה עם קונטרול 4?
אני בעד שקונטרול יצא כל שנה, כמו אסאסינס קריד מעכשיו.
אני חושב שאחרי 3 הם די מיצו את עצמם, אבל אתה יודע, אנחנו נצטרך לבדוק, לחכות ולראות.
זה הסוף טריבוט, זה כמו Dead of War.
Right.
ג'סי גידלה זקן.
אנחנו נגלה שג'סי ואלן היו אותה דמות כל הזמן, זה פשוט ממקום אחר של המולטיברס.
כן.
גם הבלש מקוונטום ברייק.
גם הוא.
יש לנו עוד איזה משהו שאנחנו מאוד שבוער בנפשנו לדבר עליו, שאתם רציתם להגיד שלא יצא לכם עדיין, שאתם חייבים שכולם ידעו, או לפחות כל מי שמאזין לפודקאסט, שזה קבוצה קצת יותר קטנה מכולם, אבל עדיין טיפה. קיימת.
כן. סאבסט, אבל רפרזנטטיב.
כן. בהחלט.
אני אגיד לסיום, לפחות לסיום שלי, אני מאוד מקווה שאחרי קונטרול, ובטח עם אלן וייק 2, רמדי סוף סוף תקבל את הערכה שלה הם ראויים. הם, אני חושב, אחת המפתחות הכי פחות מוערכות כראוי בתעשייה. אני חושב שהם עושים עבודה מאוד מרשימה מבחינה כתיבה, מבחינה טכנית המשחקים שלהם. אלן וייק 2 עדיין, במידה רבה, אחד המשחקים הכי מרשימים טכנית שקיים. קונטרול בזמנו גם היה משחק מאוד מאוד מרשים טכנית, וגם היום הוא התיישן מצוין, הוא נראה ממש ממש טוב.
אני מקווה שזה יקרה, כאילו קצת ראינו את זה קורה בעקבות הרלד אוף דארקנס שכבר דיברנו עליו, הרבה אנשים שבכלל לא העיפו מבט לכיוון של המשחק הזה, כי זה סיקוול שלא מעניין אותם למשחק שלא עניין אותם עוד ב-2010,
נכון.
והם לא אוהבים משחקי אימה או whatever, אז ראו את הרלד אוף דארקנס על הבמה, ויש הרבה תגובות כזה בטוויץ', יוטיוב של אוקיי, רגע, what the fuck? מה זה הדבר הזה?
כן, כזה, היי, רגע, הם מקסימים.
זה שוב גוני, כי זה סיפק לך באותו רגע של what the fuck, אולי המשחק הזה לא מה שחשבתי שהוא, זה גם סיפק לך את האקספוזיציה של המשחק הראשון, אז זה הביא קהל חדש אליו. אנחנו יודעים ש כנראה לא מספיק כדי שהמשחק עדיין יהפוך לרווחי, אבל יש גם DLC, לא יודע, כאילו, אני מקווה שאנחנו קרובים, שאנחנו לקראת זה שרמדי יהיו הרוקסטאר הבאים.
כן, אני מקווה שבמשחק הבא זה יהיה כזה 10 מיליון יחידות ביומיים. איזה פיצוץ מטורף הפופולריות שלהם.
כן.
אני חושב שהם ממש הרוויחו את זה, הם עובדים על זה כבר איזה 20 שנה, ואני חושב שהם,
כן.
אני מאוד מאוד מקווה שהם שם, שהמשחק הבא שלהם יהיה הצלחה לא רק אצל המבקרים ואצל השחקנים שכן שיחקו, ויהיה גם הצלחה במחירות. אני מאוד מאוד מקווה שזה זה, כי מה שהם עושים, יש להם קול מאוד ייחודי שלהם, הם עושים דברים שהם מאוד...
בטח בטריפל-איי.
הם מאוד מיוחדים בתעשייה, ואני מאוד מקווה שהם יזכו להצלחה שהם ראויים להם, כי הם ראויים להרבה יותר הצלחה ממה שהם זכו לה עד כה.
אני רוצה להגיד שאני חושבת שזה מאוד מעניין ששניים מהמשחקים שאולי לא זכו... טוב, אחד מהם זכה להצלחה מסחרית, אבל אלן וייק לא, אבל שזכו להצלחה ביקורתית לפחות הכי גדולה, זה אלן וייק 2 ובלדורס גייט 3, ששניהם סיקווילים, אבל זה נהדר שפשוט שניהם לוקחים את המשחק המקורי, יוצרים חוויה מדהימה, באמת, יוצאת דופן, שבאמת אני חושבת שהם, זה בלדורס גייט 3, באמת, עם כמה שאהבתי את השני, זה באמת לא משאיר לו אבק, ואלן וייק 2 פשוט לוקח את הראשון ואומר, בואו ניקח אותו למקסימום. אני חושבת שזה באמת נהדר שיש חברות שאפשר לקרוא להם AA, נגיד, משהו כזה, אפשר לקרוא לרמדי ולאריאן לצורך העניין לדעתכם?
הם כבר לא שם, הם טריפל איי
באופן דבר. הם היו, לפחות. כן, הם היו, אפשר להגיד. שמעיזים נורא, כאילו לעשות משהו של בואו ניקח משהו שיכול להיות שלא כולם יאהבו. הוא הרפתקני נורא, שאחד זה משחק כזה באמת 300 שעות של D&D, או משחק שהוא אימה, אבל אומנותי, אבל מבלבל, אבל פה. ופשוט הולכים עם החזון שלהם עד הסוף, וזה מהמם. אני מקווה שבאמת יותר ויותר חברות יעשו את זה במקום להוציא אסאסין קריד פתח תקווה. והלוואי, מה אני אגיד לכם?
אני לא יודע, עכשיו אני רוצה לשחק באסאסין קריד פתח תקווה.
אני לגמרי שם לאסאסין קריד פתח תקווה. כן, אני רוצה לטפס על הקניון הגדול.
זה אפילו לא עיר שבה תצטרכו להצדיק למה יש ערימות חציר בכל מקום. כאילו זה
יהיה טוב. זה גם יהיה טוב, כי בסוף זה יהיה טוויסט, העיר לא באמת קיימת, היא קיימת רק בתוך...
תראותי מפלפת, יש לי הרגשה שאני הולכת להתחרט על זה, אבל בסדר.
אוקיי, טוב, אז בנימה אופטימית זו, נראה לי שנסיים. חפרנו מספיק על אלן וייק 2, לא מספיק, אפשר לדבר עליו עוד, אבל נראה שזו נקודה שאפשר לך.
חפרנו היטב.
כן.
אני מרגישה באמת הגשמה ובחפירה.
בנועה, תודה רבה שבאת לחפור איתנו על אלן וייק 2.
תודה, תודה, באמת עשיתם לי חשק, לא רק לשחק ב-DLC, אלא לשחק פשוט מההתחלה, כי באמת החיים לא מספיק
מספיקים
כאלה, מה אני אגיד לכם?
יפה. ונגיד, כרגיל, למי ש... מקשיב לנו בשגרה ולא בשגרה, אתם יכולים לבוא ל-www.gamepad.co.il, שם יש קישור לכל הפרקים שאנחנו מעלים, שזה בעיקר פרקים של הפודקאסט הרגיל, אבל מדי פעם אנחנו עושים משהו מיוחד כזה. יישארו איתנו לפרק בעוד שבועיים, שבו בטח נדבר על ה-DLC של אלן וייק 2 טיפה יותר לעומק. זהו, להתראות?
להתראות!
ביי! זה לא היה פרק, זה לא היה פרק.